ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו מדברים על המונדיאל, על בכלל על הנושא של ספורט, של התפעלות, או יותר נכון לפעמים סחידה לספורט, אבל יהודי די בן תורה ש שהוא קשה לו ללמוד דף היומי, כי הוא צריך לראות את המשחקים. כאילו שואל אותי, הוא יודע את שלי, יודע אלפי, אבל סתם בכדורגל דוחה דף היומי, לא?
אז
הוא לא חיכה לתשובה שלי. כן. בכל אופן, הנושא הזה של ספורט וכל הדברים הללו, יש לזה כמה היבטים. אז בואו נלך קצת עם סקירה, מה שנקרא, אנליטית. כשאנחנו מדברים על ספורט, אנחנו מדברים על תרבות הגוף. כשאנחנו מדברים על תרבות הגוף, אז אנחנו מדברים בעקיפין, לקחת חלק מתרבות הנשמה, תרבות הרוח, ולהקדיש את זה לתרבות הגוף, כי יש רק 24 שעות ביום. עכשיו השאלה היא, איך מתייחסים לזה? אז כלומר אפשר לחלק את השאלה לשתיים. א', האם זה מותר? מותר בכלל להתעסק בתרבות הגוף, במיוחד כאשר זה נהפך להיות לתרבות ממש. תרבות כפשוטו. אני תמיד אומר שבימינו, בהרבה מאוד דברים, התרבות זה צורכי הגוף. תסתכלו, כלומר אל תסתכלו, אבל תתעניינו מה יש הרבה תוכניות בטלוויזיה, זה על כל מיני תחרויות איך לבשל, מה לבשל, או דברים אחרים שהגוף צריך להם, לפעמים דברים שלא ראוי להזכיר אותם בבית מדרש, לא לפעמים, זה חלק גדול מאוד לצערנו. התרבות זה לא תרבות פילוסופיה, או רוח, או ערכים, או אידיאלים, או אמנות, אלא זה לספק הרבה פעמים את תאוות הגוף. וקוראים לזה תרבות, אז מלא זה מותר, או ראוי, או נשגב וכולי, זה מתחיל מהדברים הקלים, וזה נגמר בהרבה דברים מאוד מאוד חמורים. הקופאים זה שאלה ראשונה, אם זה מותר. אחרי שנגיד אם זה מותר או לא, אם זה רצוי. זאת אומרת, יש דברים שמותרים, אבל הם בדיעבד. אם זה רצוי, רצוי לכתחיל. אז יש עוד שאלה שאפשר להבחין בשתי נקודות. בספורט, התעמלות, תרבות הגוף באופן אישי, או בתחרות. כלומר, הפיכת הדבר באמת משהו שהוא בילוי כמעט הייתי אומר כלל עולמי. חוץ מארצות הברית, כל העולם כולו שקוע במונדיאל. הם שקועים בדברים שלהם. אז NBA או דברים אחרים. אבל הנושא הזה הוא נושא ש נובע מהתחרותיות שבדבר. התחרותיות שבדבר היא יוצרת עוד ממדים כאלו ואחרים. אז אם אנחנו רוצים לזכור את ההיסטוריה של הנושא הזה, אז קודם כל ראוי לציין את המקורות הראשונים. המקורות הראשונים בנושא אנחנו מוצאים כבר בפסוקי המקרא. אנחנו מדברים עליה, ויהווה כשמו, כן, משהו שיעקב ידע להיאבק. עוד יש מלחמות, מלחמות הן הרבה פעמים נחוצות, זה מלחמת מצווה, מלחמת רשות, יש למלך רשות לעשות מלחמה, אבל מלחמות הן לא פעם ולא נדיר, שהן עניינים של סוג של שעמום, סוג של הוצאת כיתור, סוג של בני אדם מבחינת יוקרה ודברים כאלה ואחרים, הם הולכים, וזה הרי דבר פילי, איך המון אנשים, עם שלם, כן, אנשים של מי יודע מה, תודה פילוסופית, רעיונית גדולה, אבל בשם הלאום, כבוד הלאום, הכל, הם מוכנים להתגייס, לרוץ, להרג, בגלל שהמלך החליט להכריז מלחמה, והם בקושי שואלים שאלות, עליהם כמעט ספקות אודות החשיבות של הנושא. זאת אומרת, ממה זה נובע? זה נובע בין היתר, היום רואים את זה אפילו בסטטיסטיקות, איזה אנשים באים למלחמות. אז יש הרבה שבאים בגלל שהם פטריוטים ונאמנים למולדת ומרגישים את הצורך, את הצלת כלל ישראל, ציונות, שמירה על ארצנו וכו' וכו'. ויש גם כאלה שמה שנקרא מורעלי צבא, שזה חלק מהלהוציא אנרגיות, כמו שהולכים לטפס על האברסט או לעשות בנג'י, אני יודע, מעל המפה לניאגרה, או דברים כאלה, מלחמה, זה חלק ממה שנקרא ספורט אקסטרים. נהרגים, בסדר, גם בדברים האחרים נהרגים. לצוד הריות גם אפשר להרג. יש, אני לא יודע מהו האחוז, אבל יש אחוז כזה בכל מדינה, גם במדינת ישראל. אנשים שהם לא פטריוטים, אנשים שהם לא אוהבי ישראל, אנשים שהם ספקים בכלל יהודים כהלכה. אבל אוהבים ללכת מכות. אוהבים, תופעה כזו קיימת. אמריקה בוודאי, כי באמריקה אין גיוס חובה. והרבה מהאנשים שמתגייסים, זה סוג של מאצ'ו, זה סוג של להראות שאתה גבר גבר, וזה חלק מגאווה במיוחד גברית. אצל אנשים הדבר הזה לא כל כך נטוע בהורמונים שלהם, מבחינה ביולוגית, טטוסטרון הוא אחד מההורמונים שאחראים גם להורמון הזכרי, שאחראי גם לאלימות ולתוקפנות. אז הגבר בדרך כלל יותר אלים ויותר תוקפן מאשר אישה. כבר שייקספיר מתאר את זה שגברים נלחמים כגלדיאטורים, מודרים כאנשי מלחמה בחרבות ודברים כאלה, ונשים עם כל נלחמות במזימות, בהרעלה. זה משהו מאוד אלגנטי ועדין איך לחסר את האויב, אבל לא, זה לא בכוח הגוף. אז גם זה קיים. בקיצור, הנושא הוא נושא מעניין ומורכב, וכאמור במקרא אנחנו מדברים על הגיבורים של דוד, אנחנו מדברים על בניהו בניהו ידע שהיכה את הארי, אנחנו מדברים על שמשון הגיבור, על כל הדברים הללו. אבל זה עצמו מחלוקת האם האנשים האלה הם היו גברברים שהמיתוס שהתחילו לנו זה מיתוס של גבורה גופנית בתפיסה המוכרית האלילית, במיוחד היוונית והרומית, או שאנחנו מפרשים את זה כמו שחזל פרשו, שאנשים האלה אולי לא נוציא את הדברים מפשוטם, אבל האנשים האלה נלחמו לקדש שם שמיים, והמלחמה הגופנית הייתה משולבת במלחמה רוחנית, וזה בוודאי, אם אנחנו מקשיבים את האנשים האלה לנביאים או בעלי רוח הקודש או לשופטים, אז יש כאן מימד של גדלות, שגם אם יש כאלה שבכלל יגידו שהכל זה סמלי, אריס זה סמלי ושמשון זה סמלי, אגב יש לו שם מאוד מעניין, שם השמש, קצת השמש בגבורתו, אז הדברים האלו הם כאילו משל. הגיבורים של דוד, משל, אנחנו יודעים שהם היו ראשי סנהדראות ועוד כל מיני דברים בחז"ל. טוב, זה עוד נחזור, כי זה חלק מתפיסות יותר מאוחרות, שהן גם מתנקזות אל הדרך איך לפרש, איך לפרש את המקורות הקדומים, איך לפרש את המקרא, את התנ"ך. אבל דברים ברורים יותר אנחנו מוצאים בתורה שבעל פה, ויש על זה גמרא מפורסמת במסכת עבודה זרה, דף י"ח עמוד ב', ההולך לאצטדיונים. מה זה הולך לאצטדיונים? זה כמו שהיום הולכים לאצטדיונים. טוב, אז לא היה טלוויזיה, אז אנחנו באופן אישי, אנחנו בגוף. מי שביקר ברומא עד היום, זה מקום מרשים ענק, הקולוסיאום, כל מיני דברים כאלה, והם גם בנו דברים דומים בארץ ישראל, קרקסאות, תיאטראות ואצטדיונים. שור האצטדיון, מה זה שור האצטדיון? שור האצטדיון זה מה שקיים גם היום במדינות מסוימות, אבל זה היה קיים עד לאחרונה בכל המדינות הלטיניות, ספרדיות, מלחמות שפרים. מלחמות שפרים, זה שור האצטדיון. אז מה זה, הם הלכו לראות כיצד השפרים עם הטוריאדור, המטדור, אני יודע איך שקוראים להם, הולכים מאבק, ולפעמים השור נהרג, לפעמים המטדור נהרג. אבל זה היה בידור. אגב, היה בידור יותר גרוע, הצרפתים העדינים, זה מתואר בספרי ההיסטוריה, גם סופרים הצרפתים, אם אני אפילו ויקטור הוגו כותב על זה, שמה היה בילוי יום ראשון טיפוסי למשפחה צרפתי המקובלת במאה ה-17, נגיד, אולי אפילו המאה ה-18. אז היו יוצאים לכיכר העיר, נגיד בפריז, והאמא הייתה באה עם הילדים וסורגים, וצופים בגיליוטינה, הוצאות להורג. וכאשר הגיליוטינה הייתה נופלת, והראש היה מתגלגל, והילדים, המבוגרים, זה היה חלק מהתרבות. זה היה חלק מהבילוי. ולהגיד שהיום זה שונה באופן פילוסופי, זה טעות. זה שונה באופן מעשי. היום גם אסרו ברוב המדינות מלחמות שפרים. אבל למעשה אתה הולך לראות איך פלוני מקסח את השני, או קבוצה א' מקסחת את הקבוצה השנייה, כן? ואז זה גורם לגאווה לאומית אדירה, וכל כך הרבה אנשים קופצים במקסיקו סיטי, עד שהססמוגרף של רעידות אדמה, רשם רעידת אדמה, שאני משער בסקאלה נמוכה, אבל... משאר, מקסיקו, יש 25 מיליון אנשים במקסיקו סיטי, שזה העיר הכי גדולה בעולם, אז 20 מיליון אנשים, אז אני משאר שקפצו ביחד בכיכר המרכזית איזה מיליון או שניים, ויכל לרשום גם רעידת אדמה קטנה. בכל אופן, אני מתכוון לומר שיש על זה גמרא מפורשת, הגמרא קוראת שהדבר הזה זה מושב לעצים וביטול תורה. וזה אסור. יש שם גם כן, בהמשך הגמרא, שזה גם תלוי איך עושים את זה, לפעמים זה צעד של עבודת אלילים. כלומר, יש בזה ממש אביזר רעיון של עבודה זרה, לא עבודת אלילים ישירה, אבל זה מפרנס ומרומם. היו שמים את הסמלים, את הדגלים, או את ה... את ה, את ה, לעלות על נס, את ה, כל הדברים שציינו את אותה עבודה זרה מסוימת, של העיר או של המקום או של הקבוצה, ואם כן בעצם הודו או ראו את אליהם מנצחים ומפסידים. אז זה ממש אביזרה יודע בתה זרה, וגם אם אין, הגמרא מתארת שם איזה תקסים שעשו, אז גם אם לא עשו את התקסים הללו, אז זה עדיין לא פחות ממושב ליצים. דרך גם מעניין לעניין, קצת באותו עניין, אני כתבתי בזמנו מאמר על ספרים חיצוניים, גם זה שווה גם כן שירות. זה לא כמו מונדיאל, אבל זה עניין חשוב. כתוב בגמרא, במשנה, בתחילת פרק חלק בסנהדרין, שהקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. אז מה זה ספרים חיצוניים? אז יש בזה כמה פירושים בגמרא. ראשון מספרי ספרים חיצוניים זה ספרי נינות, כלומר אפיקורסות. מי שקורא בספרים האלו, איך אלו לזה. אבל יש פירוש גם כן הרמב״ם עצמו זה מופע, שהרמב״ם כותב ככה, מדבר על בן סירא. ספר בן סירא זה ספר חיצוני. סירא? כן, 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 כתוב שנאמר ומתייחסים לפסוקים בבן סירא. אבל הרמב״ם כותב על בן סירא ככה, איש שחיבר ספרים, יש בהם היטולים מענייני הכרת פנים, אין בהם טעם ולא תועלת אלא עיבוד הזמן בהבל. כגון אלה הספרים הנמצאים אצל הערב, אצל הערבים הוא מתכוון, מסיפור דברי הימים, בהנהגת המלכים, ביחוסי הערבים, בספרי הניגון וכיוצא בזה מן הספרים, שאין בהם חוכמה ולא תועלת גופנית אלא עיבוד הזמן בלבד. ורשי גם מפרש דבר דומה, שיש בו דברי הווי, הוא בא עליהם לידי ביטול תורה. עכשיו, הרמב״ם פה ייתכן שמתכוון לומר, אגב, בן סירא, כדאי להקדיש לזה שהוא אולי נעשה את זה בשבוע הבא, אבל בן סירא זה נושא מעניין. אבל בכל אופן, הנושא כאן מדבר על בן סירא, יש שלושה ספרים של בן סירא. יש ספר בן סירא שנמצא בידינו, הוא ספר שרובו דברי מוסר ואין שם שום דבר פסול. סוג של, אני יודע מה, של חובת הלבבות, של מסינת ישרים. כן? אוקיי. לא על זה דיברה הגמרא. הגמרא דיברה כנראה על ספר בן סירא שאין בו דברי כפירה, אבל יש פה דברי הבלים ושטויות. זאת אומרת, דברים חסרי ערך. אז מה הבעיה עם זה? למה אין לו חלק לעולם הבא? יש ספר בן סירא, נקרא אלפבטה בן סירא, ששם יש דברי אגבים. דברי ערבה, דברים אסורים לקריאה. אבל יש ספר בן סירא, שעליו הגמרא מדברת, שלא מצאו בזה מספיק תועלת כדי לקדש, חוץ מביאים שם איזה פסוק על, על אישה, שאישה טובה, היא עוצר לבעלה וכו', זה פסוק שראוי לציטוט. יש עוד פסוקים שראויים לציטוט וכולם מהם שנאמר. אז הגמרא צריכה להיות כבר לסמן כמה פסוקים ש... שהגמרא בבא וקמא ועוד מלמוד כותב על זה כדכתיב או שנאמר משהו שיתייחסו לזה בכבוד, לפחות לאותם פסוקים מסוים. אבל בכללויות, אז זה מה שהרמב"ם אומר, ספרים עם היטולים אין בהם טעם ולא תועלת אלא עיבוד הזמן בהבל.
זה לא אותו מחבר,
לא הבנתי.
שלושת הספרים,
כן, זה אחד מהם, אני לא יודע על מה הגמרא דיברה, כנראה שהגמרא דיברה על מה שהרמב״ם דיבר. אז הרמב״ם דיבר פה לא על ספר פסול, אלא על ספר חסר תועלת.
אבל הרמב״ם קרא לשלושתם בן סירא,
אז אותו מחבר? לא, בדיוק שלא, זה קראו לשלושה ספרים בן סירא כדי, אתה יודע, יש
סיכור יותר טוב.
מקדם מחירות. אוקיי, על כל פנים בדברי הרמב״ם שהוא אומר שזה דומה לסיפורי היסטוריה של הערבים שמפארים את המלכים, הכל, אז מה הוא מתכוון פה בעצם? הוא אומר דבר שיכול להיות שזה משיטתו בפרק 58 פרקים. מה הוא אומר? לא עבודה זרה בלבד אסור לפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזרים אנו שלא לעלותה לבינו ולא נסר דעתנו לכך ונחשוב נמשך אחר הילולי הלב. מפני שדעתו שאדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיב האמת על בוריה. אם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, הוא כותב דבר דומה גם כן בהלכות תומת שרי, הלשון הרב. אם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד? פעמים יתור אחר עבוד הזרה. פעמים יחשוב, בייחוד הבורא שמה הוא ישנו, שמה אינו. ואינו ידע מידות שידיבם, עד שידע אמת על בוריון. נמצא יוצא לידי מינות. וזה גורם לאדם לתורדו מן העולם. כבמילים דומות הוא מסיים את הלכות תומת שרה. עכשיו, את כל זה הרמב"ם מכניס תחת הכותרת דברי הבל. אז מה זה דברי הבל? הוא לא מתכוון שיש פה משיכה ישירה לעבודה זרה. הוא מתכוון שיש פה התמכרות לדבר חסר יראת שמיים. לא דבר שהוא נגד יראת שמיים, אבל גם לא דבר שהוא בעד יראת שמיים. ואז אדם מתמכר לבלות את זמנו. זה כמו אדם ש... באמת הרבה מתכוון מסתם גם בן אדם שהוא מכור לקריאת ספרים. הרי פוטר, אני יודע מה. אז גם הדברים הללו הם דברי הבל, ואם אדם מתמכר לזה, אז הוא לא רק שהוא יגיע לביטול תורה משמעותי, אלא הוא עלול להגיע בכלל להתמכרויות. ההתמכרות הכי מסוכנת והכי חמורה זה לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אחרי לבבכם זו כפירה, אחרי עיניכם זו ערבה. אז אלו התמכרויות שממש עבירות חמורות. אבל הכל מתחיל בהתמכרות. זאת אומרת, ברגע שאתה לא רואה את חומת הביטחון שלך, את קו השמירה שלך בלימוד תורה, אז אתה יכול באופן אקראי, באופן אקראי, בחופש או פה או שם, אתה יכול לקרוא אולי גם ספרות יפה, מה שאין שם כפירה או גילוי עריות. זה כדאי קשה למצוא ספר בספרות העולם שבזה גילוי עריות או עבודה זרה. טוב, בהרי פוטר אין. לא קראתי הרי פוטר, זה לא מעניין אותי, אבל אני לא מתעניין במדע בדיוני ולא בפנטזיות, אבל ספרות לדעבוני אני כן מתעניין. אבל אני חושב שהגנון כבר אמר את זה, שמישהו בא אליו ואמר לו, אבל ספר פלוני, לא ספר של הגנון, ספר, מה, אבל יש פה דברי ערווה ועבודה זרה. אז הוא כאילו, הסיפור הולך שהגנון הניח את ידו על כתפיו. מה אתה חושב אישי הצעיר, מה זה בכלל ספרות? ספרות זה עבודה זרה, גילוי עריות, שירות דמים, או כולם ביחד, או לפחות אחד. אז הרמב״ם עידן את זה, הרמב״ם אמר שיש ספרי היסטוריה, שזה מדבר על התולדות של עמי הערב, סיפורי אלף לילה ולילה. אולי הוא מתכוון לזה, זה כבר היה בימיו, עליבאבא והשודדים, אני יודע. אז אדם שמתמכר לזה, אז בסופו, כלומר, עלול להיות שהוא יתמכר לכל מיני דברים פסולים, גם לסמים וגם לאישון וגם לערבות הימים, גם אני יודע מה, אדם שלמשל מתמכר לסמים, חוץ עם זה, חוץ ממה שזה מזיק לו, כן, זה עסק יקר לפעמים, אז הוא כבר יישא להודו, שם זה יותר זול, כן, מוכרים את זה יותר בזול. סלוד, הוא יראה עוד כמה דברים, יראה עבודה זרה כפשוטה, ילך לאשרם, ילך לסן, ילך לבודה, יראה, קיצור, התופעות האלה קיימות, זה לא לצערנו סתם איזה הרצאה. זה זה הרמב״ם מלא. אז ייתכן שעל זה, רק שנייה, ייתכן שעל זה גם מדבר פה, מדברת פה הגמרא. אתה בעצם, מה זה מושב לעצים? זה קוראים ביטול תורה, כמובן אתה מתמכן לזה. זה מעניין. זה מעניין. אותי, אני כנראה לא לגמרי נורמלי, אותי פשוט לא מעניין. גם למשחק כדורגל הייתי חלש. אבל ממש לא מעניין אותי לראות משחק כדורגל. יש לי יצר לראות כל מיני דברים, כדורגל לא ביניהם. אני מתכוון לא שום ענף ספורטיבי. אני כן מתעניין לפעמים לדעת את התוצאה, אבל כעת, בגלל שזה כל כך גשם זלפות שנוחת עליך, אני אפילו לא יודע את התוצאות. הדבר היחיד שאני יודע, שמקסיקו כנראה ניצחה נגד מישהו, ולכן הם קפצו, לכן זה גרם לרעידת אדמה, אבל מעבר לכך, אני פשוט לא יודע מי שיחק נגד מי ומה התוצאה. אבל משחק שיש ליד השכונה שלי, אני גם לא רחוק מאצטדיון טדי, אז לפעמים ביום שיש לך רוחות בהירות, אני יכול אפילו לשמוע על המרפסת של הבית שלי, יש אלוקים. אני משער שאז ביתר הכניס אותו. בכל אופן זה הצטדיון הבית, אבל זה לא מהיצרים שלי, אבל הרבה אנשים, זה כן, זה תלוי כנראה בחינוך, זה תלוי במשפחה, זה תלוי באווירה, וזה עובר, חוצה את הקווים של כל החוגים, שבזה יש מעלה מסוימת. אתה יכול לראות במתעניינים במונדיאל או בכדורגל, אתה יכול לראות הרבה פעמים ביחד, זה יכול להיות חילוני, להבדיל גם ערבי, וטוב, הוא בדרך כלל ישך לקבוצה מנגד, לבני סכנין או משהו, אבל בכל אופן, ואתה יכול לראות שם בחור מבני עקיבא, ואתה יכול לראות בחור חרדי. בחורים חרדים יש אגב בעיה, שאין להם בבית על פי רוב טלוויזיה, ואין להם גם אולי חברים עם טלוויזיה, אז אם אתה תעשה איזה טיול ככה מתבונן ברחובות ירושלים, במיוחד בשעות הערב בתקופה הזו, אתה תראה פתאום המון נערים חרדים ככה, פתאום הולכים לחנויות חשמל, או הולכים לבקר חברים בבית חולים בחדר המתנה, או דברים כאלה. אז בקיצור, יש התעניינות חוצה קווים בתחום הזה, אז אולי יש בזה טיפה מעלה. כלל ישראל, אחדות, כלל אנושיות, הרי זה חלק מהאתוס, חלק מהדברים שהם אוהבים לדבר על זה, שספורט, זה מלכד אנשים, ומביא לשיתוף פעולה בינלאומי, מוסרי וחיובי וישר, זה לא מוסרי, זה לא ישר, יש הרבה קנוניות והרבה מניפולציות, אבל כל הרוח ספורטיבית זה הכוונה לא לצורך סמי, כל מה סמים האלה, סטרואידים או משהו, סמי מרץ, סמי אנרגיה, זה אסור וכולי, אז אני לא בטוח שיותר מ-50% שומרים על זה, ודאי לא במוסקווה. אבל בקיצור, יש בזה הרבה כסף, עוד דברים. טוב, הגמרא בעבודה זרה אומרת שהדבר הזה הוא אסור, אצטדיון. עכשיו, מאידך גיסא, יש בזה הבדל גדול בין ספורט תחרותי, כלומר מה שאנחנו רואים במונדיאל, שזה שיא התחרות, כן, או גביע העולם, או מונדיאל וגביע העולם זה אותו דבר. אוקיי, סליחה על הבירות. מה פירוש המילה מונדיאל? מילה לטינית. מונדיאל זה עולמי. אוקיי. ומה זה אולימפיאדת חורף? זה סוגי ספורט של חורף. אבל זה גם אותו עיקרון. טוב. בכל אופן, עשה ספורט תחרותי. ספורט לאומי, ספורט תחרותי וכולי, שבזה יש אצטדיון ובזה יש את ה, גם כאילו הכבוד הלאומי וההתמכרות, ונוסעים לשם אנשים שאין להם כסף. שמעתי ברדיו אחד שם אומר, 7 חודשים שמשכורת שלו הוא הכניס בנסיעה הזו למוסקווה. כן? בסדר. אולי המשפחה יכולה להסתדר בלי 7 חודשים של מוסקווה. בכל אופן, אבל זה מראה על התבקרות מאוד מאוד רצינית. יש מה שנקרא ספורט אישי, זאת אומרת, לא תחרותי. אתה עושה ריצות למשל. אתה יכול ללכת פה בירושלים, יש את המסלול מה, איך קוראים לזה, התחנה הישנה, בקטמונים. אז אתה רואה, הרבה אנשים רצים, עוד מקומות רצים. זה משהו אחר. זה גם יכול להביא לפעמים להתמכרות, אבל בכל אופן זה, לא על זה דיברה הגמרא בעבודה זרה. זה מה שנקרא פיתוח השרירים, פיתוח הגוף, זה בריא בסתם. הגמרא גם אומרת שזה עוזר לבן אדם, אחד הדברים שהאבא צריך ללמד את בנו, או לפי דעה אחד, יש אומרים, כתוב במשנה בקידושין, זה אף ללמדו לשוט במים, לשחות. זאת אומרת, מה הפירוש? אז אני לא יודע, מתכוונים שם לבריאות, מתכוונים פיקוח נפש, מה?
קצת פיקוח נפש.
פיקוח נפש, כן, כנראה קצת פיקוח נפש. אגב, לא כל כך ברור לי, פיקוח נפש, וזה אפילו בימים ההם, סתם יש לי קושי עתיקת יומין, למה פיקוח נפש הוא לדעת לשחות? אנשים הרבה הלכו במדבריות גם, לא רק בארץ ישראל במיוחד, לא היו כל כך הרבה הזדמנויות לשחות, לא מצאנו שהלכו לים, אולי היו מדוזות כל הזמן, מסך ללכת לים, לשחות בים, תרבות המים והשחייה, לא כל כך מפורטת בתיאור הריאלי המציאות שבימי חזל. מה שכן מתואר, אבל הם לא מתואר, לא פחות, אנשים שעברו בכל מיני מקומות נידחים, עוברים מדבריות. אז גם זה צריכים איזה חינוך. למה שאבא לא ילמד את בנו איך לעבור במדבריות? צריכים לשמוע מים, צריכים לשים כובע, אני יודע, יש כמה דברים.
עכשיו כל פעם שאני רוצה להתקלח, דבר טוב, יאללה, היה חייב ללכת מים.
אולי היו מתרחצים, אז היו הולכים לנערות. פעם נחל אלכסנדר היה יותר מהם מה שהיו.
הוא
הרבה חמר
שלה, כשהרבה חמר עשה שם בנער, הוא התאחד
מסתובב. כן, אני לא אמרתי שהם לא התרחצו, אבל הלשון זה לא שיטו במים. זה לא דווקא להתרחץ. לא שיטו במים, שידע להתקדם, לעמוד, להתקדם, לשחות. כן? אז בשביל להתרחץ אתה לא צריך לשחות, מספיק שאתה טובל במקווה.
אבל אם אתה
מתרחץ
בירדן, אז יש
סבירות שאתה... בסדר, אבל באותה מידה בני אדם הלכו בכבישים לא סלולים, לא היו מדרכות אולי זה, והרבה מקומות הם היו מצבים כמו היום הולכים מדבריות, היו אולי גם שיטפונות כמו שיש היום במדבר יהודה. אז אני אומר סתם, אם זה רק זה, למה את זה אבא לא צריך ללמד? אולי זה יותר קל, הבן סופג את זה יותר אוטומטית, איך להתמצא בדרכים. הכל פנים נחזור לעניינים. אז זה באמת, אבל זה ודאי של ללמוד שחייה, לא מדברים פה על תחרות שחייה, ולא על מונדיאל, אלא אנחנו מדברים פה על איך להישרד. איך בעצם בן אדם יכול להתקיים ולהסתלם. עכשיו, אם אנחנו מזכירים את תקופת המשנה והגמרא, עלינו לזכור שגם הגמרא בעבודה זרה מדברת על אותה תקופה שזה היה חלק מהתרבות ההליניסטית, התרבות היוונית. ובתרבות היוונית, תרבות הגוף, גם באופן פרטי, לא רק בתחרותיות, זה היה דבר שכאילו כמעט סגדו לו, גם אם זה לא היה עבודה זרה רשמית, אבל זה, התייחסו לזה כמעט כעבודה זרה, תרבות הגוף. דרך אגב, כל המתאבלים והלונדרים והכל, קראתי באיזה מקום, אני לא יודע מה כל, אבל בהרבה מקומות, זה היה גם עם דברי ניאוף הערבה, הם היו ערומים בדרך כלל. כלומר, זה היה פשוט תרבות של גוף, גם כן הרבה משקף זכר וכל הדברים האלה, זה היה מאוד נפוץ ביוון העתיקה. הייתה פה, וזה גברים. נשים לא היה ספורט, היה תואבות אחרות עם נשים, אבל התרבות היוונית היא הריצה את הנאות החיים, היא גם הריצה מדע והשכלה והאמנות, אבל היא גם הריצה את הנאות החיים, לפעמים הדברים האלה באמת גם מבחינתם שלהם עברו את הגבולות, את דיוניסיס ובקחוס וכל מיני משתאות יין של הולמות נורא. אומרים שרומי במידה רבה, האימפריה הרומית העתיקה קרסה בגלל הוללות. זאת אומרת, היה להם הרבה קולוניות והרבה ניסים, הרבה כסף, והמנהיגות שישבה ברומא ובאזור שם היא פשוט התמכרה לחיים של הוללות. ולאט לאט זה יצר את התפוררות המחלבה, כך אומרים, אני יודע, מה אתם למדתם בזה? המאה החמישית, המאה השישית, כאילו, אז ההוללות כאילו שברה שיאים כאלה, שכבר כל המשטר, כל המנהיגות הפכה להיות מושחתת לחלוטין, וזה התחיל מזה. אבל כל פעם, תרבות הגוף, זה היה דבר ש... תורת ישראל וחכמי ישראל כמובן סלדו מזה והתמקדו לזה. אז זה מה שנוגע גם מבחינה עקרונית וגם מבחינה היסטורית לתקופת בית שני במיוחד, תקופת התלמוד. אז על המקרא כבר דיברנו שיש בזה מחלוקת פרשנית, איך אנחנו מתייחסים למקרא, אם זה פשוטו, גיבורים וגבורה והכל. בן גוריון היה אוהב תנך, אבל לא היה אוהב משנה וגמרא. אני מתכוון לומר שהוא רצה להחזיר את הציונות החילונית, רצתה האמנות הציונית החילונית, הספרות הציונית החילונית, הפילוסופיה הציונית החילונית, רצתה להחזיר את המסר כאילו לתקופת התנך. לומר, בתקופת התנך לא הייתה סקפנות, לא הייתה קדושה, הייתה הרצה לגוף וליצרים וכו' וכו', ולא צריך להיכנס לזה, אבל לכך הם פרשו את התנך, התנך בגובה עיניים או משהו כזה. ממש גובה עיניים, עיניים שלא תטורו אחרי עיניך. עכשיו הראשונים, מי שבראשונים בולט בכל דבר וגם בדבר הזה, זה הרמב״ם. הרמב״ם כותב במפורש, אולי יש פה סוף המדע. יש שם? יש. הלכות דעות של הרמב״ם, הלכות דעות זה הלכות מידות, מידות הכוונה, דרכי התנהלות בחיים. אז יש באופן כללי, יש מידות של מוסריות, הרמב״ם מדבר על זה, בסדר, תודה רבה. יותר, תוכל להגיד את תאיבת את זה, זה פשוט יותר טוב עם המסקנות שלי. אז בהלכות דעות, פרק ד', מדבר, שימו לב, דעות זה לא השקפת עולם, דעות זה מידות מוסריות. אז בהלכות דעות כתוב, בפרק ד' מדובר על בריאות. אז הוא מתחיל, פרק רביעי. הואיל והיות הגוף בריא, ושלם מדרכי השם, שהרי אי אפשר שיבין או ידע והוא חולם. אדם שהוא לא בריא בגופו, אז קשה לו גם לדעת. צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהניג עצמו בדברים המבריאים והמחלימים. ואז הוא נותן לנו פה שורה שלמה של הלכות, זה בספר ההלכות שלו. יש לו חוץ מזה ספר, ספרי רפואה, פרקי משה ברפואה. אבל כאן זה הלכות דעות, זה כמו הלכות חובל ומזריק, או הלכות ייבום וחליצה. זה חלק מהשולחן ערוך של הרמב"ם. אז הוא אומר איך לאכול ואיך לא לאכול, אנחנו לא נקרא את זה, אבל יש הרבה, אפילו רופאים שטוענים שהדברים הללו הם מאוד רלוונטיים גם לימינו, יש כאלה שאומרים שלא הכל, אבל חלק בוודאי. אז תראה, יש פסוק ונשמרת מאוד לנפשתכם, זה פסוק מאוד בעייתי, כי זה נאמר לא על מה שהיום מפרשים, אבל הרמב״ם כבר מפרש את זה כאן, נשמרת מאוד לנפשתכם זה בריאות הגוף, אבל זה נאמר בתורה, נשמעתם שזה פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניכם בחורם.
זה לא במשל שהרמב״ם פותח פסוק ועושים
בשביל. אני לא יודע אם זה המצאה של הרמב״ם, בגלל זה מופיע כבר בגמרא. יכול להיות שזה מופיע בגמרא, מה? אני לא זוכר כרגע איפה, אבל יכול להיות שזה מופיע בגמרא. ברמב״ם יש אפילו הלכות, הלכות רוצח ושמירת נפש. המושג של שמירת נפש גזור מהלשון של הפסוק. טוב. אבל בסדר, זה כן נובע משם, אני רק מציין שיש בזה, עם זה בעיה. אז הכל פעם, הרמב״ם פה כותב מה לאכול, מה לא לאכול, תלוי בעונות השנה, תלוי בחום וקור, תלוי בשעות היום, כל הדברים הללו מדבר. והנה הוא כותב, ועוד כלל אחד אמרו בבריאות הגוף. כן? עוד כלל אחד אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל, כלומר מפעיל את האיברים שלו, את הגוף שלו, ויגע הרבה, ואינו שבע, זאת אומרת הוא לא כאילו מלא אוכל, ומאב רפים, אין חולי בא עליו, וכוחו מתחזק. בקיצור, מאוד בריא לעשות פעילות גופנית, זה מה שהדוקטור משה בן מימון אומר פה. הרב משה בן מימון, כותב את זה בספר ההלכה, ספר ההלכה. ואפילו אכל מאכלות רעים, כן? אז יכול, מה שנקרא, לאזן. זאת אומרת, אם אדם מתעמל ועוסק בפעילות גופנית, אז מישהו כבר כתב שהוא היה פעם באיזו הרצאה על מישהו שדיבר על כל המעלות של פעילות גופנית וכל הרוע של האכילה של דברים שומניים וכו', כמו ארוחת צהריים של היום פה. אז לא, הבשר היה לא רע, מלא שומן, זה שוחה בתוך שומן, שמן, זה לא שמן זית, אז שמן זית זה בסדר, שמן קנולה זה בסדר, אני לא משאר שהשמנים האלה משתמשים בהם בישוב. בכל אופן, אז אז אותו מרצה שדיבר גבוהה גבוהה על המאכלים הטובים, אז ראו אותו מיד אחרי ההרצאה, יוצא שם לסטקיה, וכמה אוכל שווארמה, אז שאלו אותו, אתה נאה דורש ואתה נאה מקיים, אז הוא מיד ציטט את הרמב״ם. אפילו הוא אכל מאכלות רעים, אבל אם הוא עושה התאמנות ותרגילי בריאות הגוף, זה מאזן, זה מלמחרות יש מותר לך לעשות לעצמך הנחות, אם אתה מוכן. זה בעצם מה שעושים היום לפעמים, אוכלים הרבה ואז רצים על האופני כושר או משהו, אתה מוריד קלוריות, כאילו אתה אוספת קלוריות, כתוב היום אפשר לחשבן את זה, כתוב כל הבקבוקונים והאריזות כמה קלוריות, ואז נגיד אוספת 1,000 קלוריות, אז אתה צריך 6-10 שעות ללכת על האופני כושר, 6 שעות, לא עשיתי חשבון, אבל תראה כמה אתה מאמץ, לא יודע על מה, עד כמה הרמב״ם זה, כל מישהו יושב לבטח ואינו מתעמל, או שמשה נקבה ומאב קשים, זאת אומרת סובל מעצירות, אפילו אכל מחלות טובים ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מחובים וכוחות השש. כן. מפרש, מאוד מעניין. הוא ששלמה המלך אומר בחוכמתו, שומר פיו ולשונו, שומר מצלות נפשו. כלומר, שומר פיו מלאכול מחל רע, ומלסבוע יתר על המידה, ולשונו מלדבר, כאן הוא מדבר באמת על לשון הרע, אז שומר צרות נפשו. אחרי זה אומר, דרך דרכי רחיצה, ועוד כל מיני דברים. בכל אופן, חלק ניכר מדברי הרמב״ם האלה, הם רלוונטיים גם לימינו. חלק אולי לא. בכל מקרה, זה מה שהרמב״ם. אז הרמב״ם אבל לא מדבר פה על תחרות, לא מדבר על מונדיאל, לא מדבר על אצטדיון. מדבר איך אדם באופן פרטי ראוי שיחיה את חייו. איך אגב הרמב״ם גם כותב בפרקי משה, שזה כבר ספר הרפואה שלו, שהדבר הזה עוזר גם מבחינה פסיכולוגית. זאת אומרת, האדם שיש לו מראה שחורה או משהו, אם הוא רץ, הולך, זה תורם לו. ואני תמיד מספר, אולי גם סיפרתי פה את זה פעם, אני זוכר שמישהו המליץ לנו ועשינו, וזה באמת היה נהדר. במוצאי שבת, שבת היינו בניו יורק, שבת אוכלים הרבה אמריקאים במיוחד, כל סעודה 4 שעות, ומדברים עוד מנה ועוד מנה וזה. אז גם אם אתה נזהר, אבל לא ימלט שלא תוסיף איזה 1,000 קלוריות. בקיצור, אז אמרו שמאוד יפה, וזה ממש חוויה, לעבור את הברוקלין ברידג' שמחבר בין ברוקלין למנהטן. הברוקלין ברידג' הלוך וחזור זה בערך 2 קילומטר או משהו כזה, ויש שם באמת מסלול הליכה. זה היה יום חם, אבל בלילה זה היה, הלכנו לשם 12 בלילה, זה היה תענוג אדיר. קודם כל הלכנו מהר, משפחה, כאילו יצאו, הלכנו להליכה, וזה גם נתן לך, הרים לך את הנשמה, כן? טוב, העובדה זה מקום יפה מיוחד על הנהר, וגם הרבה אנשים אחרים שם הלכו, זה הייתה חוויה נפשית גם. והיום הרפואה יודעת שיש כל מיני חומרים שהגוף מפריש, כאשר אתה עוסק במה?
זה גם שהורמון שזה ממכר את הבן אדם
פעילות גופנית?
כן.
אוקיי, אבל זה לא שמעתי, יכול להיות שאתה צודק, אבל כל דבר צריך לעשות בסום שכל. הרמב"ם כותב, שביל עזר. מפרש, אבל זה מוציא אדם מדיכאון. והרמב"ם מדגיש, ובמיוחד, זה מאוד מעניין, במיוחד כשאדם מגיע לעת הזקנה והוא חלש, שיכריח את עצמו לעסוק בהתעמלות, פעילות גופנית, ואדם שלא עושה את זה, אז סופו רב אמן. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים סקנים, אתה רואה את ההבדל בין אדם לאדם, אנשים סקנים ככה, אם כבר אין להם כל כך כוח, אז בכלל הם רופצים במיטה, או יושבים על מקום אחד, או זה. אנשים האלה הם פשוט מזמינים לעצמם מחלות גוף ומחלות נפש מסוימות.
זה כותב
פרקי משה ואיך הוא תראות? פרקי משה. בכל אופן, אז הרמב״ם פה הביע את דעתו, הוא לא דיבר על האצטדיונים ועל כל הדברים האלה. ומשה פיינשטיין, לא מצאתי את זה, אבל ראיתי שמביאים שם, משה דרסקן מביא להלכה כל שנה את ה... עכשיו מסתכלים למצוא לפי המפתחות, בסדר מפתחות של איגרות משה, שאסור ללכת לצפות במשחק כדורגל. אבל זה כאיסור, שאלנו אם זה מותר או רצוי, אז ודאי שרצוי, רק מותר או לא רצוי, פעילות גופנית, בינתיים לפי מה שראינו, ויש איסור, לפי רבו שפייסן לפחות, אני יודע אם כולם מסכימים איתו, סתם הרוב מסכימים איתו, ללכת לצפות במשחק, בין משחק חי ובין משחק הטלוויזיה. הוא אומר, זה בדיוק...
גם באופן חי קיימית, אם היה
את ההתמחות, עכשיו הוא מקודם. טוב, אני יודע, אני יודע. תראה, יש פה, היום הדבר הפך להיות, יש אומרים, זה הפך להיות עבודה זרה כפשוטה. אני מתכוון לומר שיש תופעות מאוד מאוד חמורות. יש אלימות, זה מוזמין. יש לא רק התמכרות, אלא... אלא הרצה של אנשים, איך ישעיהו ליבוביץ' אמר, מה זה כדורגל? אחד עשרה חוליגנים רצים אחרי כדור מלא אוויר. זאת אומרת, הוא בז לאדם. ויש בזה משהו, להתכוון לומר, במקום להעריך ולהריץ את המוחין ואת הרוח, אתה מעריץ אנשים שחלקם אנלפבטים או קרובים לזה, הם יודעים לבעוט טוב, יודעים לקדרר טוב, זה מפתח סוג של חינוך, סוג של ערכים. האנשים האלה הם אלילים, סוגדים להם. כן, תראו, לא, בנתב"ג לא תראו את זה, כי ישראל לא הצליחה להיכנס שם לפי השמועה, את זה כן שמעתי. אבל כשמגיע קבוצה שניצחה, אני יודע, מכבי תל אביב פעם ניצחה בטורניר האירופי, כולם יצא, אז 200 אלף איש חיכו להם לנמל תעופה בן-גוריון. זה כבר ממש סגידה, מובלת בטירוף קרוב לעבודה זרה, ואנשים האלה גורפים הון תועפות. האנשים האלה מתחתנים עם נשים הכי יפות, והאנשים האלה כותבים ומצלמים אותם כל היום בטלוויזיה ובאינטרנט ובעיתונות ובזה וזה וזה. אתם יודעים, זה הפך להיות ממש, זה תרבות של חטא. האנשים האלה לא אנשים מוסריים, הם בדרך כלל ההפך. כן, זה אנשים שהם גם קולקלים בעריות, זה אנשים שהם רודפי בצע בדרך כלל, מיודעים כבעלי צדקה מי יודע מה. בקיצור, ובוודאי לא כבעלי השכלה וכו', אבל העולם כולו ממש רצח. אז המצב היום, אני לא יודע אם אפילו הקראים, כמו שפיינשטיין היה מתיר. עכשיו, סליחה?
מי שבאקראי,
רוצה לראות... אוקיי, אבל אקראי לפעמים, מהקראים מתחילים דברים קפואים. זה תלוי, זה צריך לדעת אם אדם להכיר בעצמו, או פלוני להכיר בחבריו, או בילדיו.
זה מושב ליצים זה הכי
בקראי, זה יעשה. נכון, כן. טוב, אתה יכול גם פה לפרש, מושב ליצים זה עד כמה זה הופך אותך ללץ, והקראי זה לא הופך אותך ללץ, זה חד פעמי, לבדוק את זה, בסדר, אני לא יודע. עכשיו, יש על הנושא הזה דברים מאוד מעניינים שאני אתחיל לשבוע הבא. אולי אם יישאר זמן נדבר גם על בן סירא. וזה הגישה של שער הירש והרב קוק ועוד מהאנשי דורנו ש... גישת הרב קוק והרב חנף וכל זה, מסתם בישיבת הכותל צריכים לתת לזה זמן, לא לעשות את זה ברגע האחרון, שכבר עבר גם הרגע האחרון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.